שלום. אז אנחנו רוצים קצת לדבר על סוכות. תמיד סוכות זה חג שאין כל כך הרבה הזדמנות. כי לפני ראש שנה מדברים על ראש שנה, לפני יום כיפור מדברים על יום כיפור, ואז בסוף סוכות לא מדברים. וסוכות אף יש המון הלכות שאנחנו ודאי לא נספיק אותן במסגרת הזאת. קצת לטעום קצת מהדברים ננסה היום. כמובן שכל אחד יצטרך לעשות השלמות לדבר הזה. טוב, אני רוצה כמה נקודות לגבי סוכה וישיבה בסוכה, ואחר כך זאת הדלת שם, בבקשה, צדיק. אני רוצה כמה נקודות לגבי סוכה, ישיבה בסוכה, ואחר כך גם נראה כמה שנספיק, אז נספיק גם ארבעת המינים בתקווה. אז ככה. קודם כל צריך לדעת יש שתי מצוות עיקריות בסוכות, בחג סוכות. שתי מצוות עיקריות, מצווה אחת זה בניית סוכה, זאת אומרת זה לא מצווה, אבל צריך לשבת בסוכה. נקרא לזה ישיבה בסוכה, ואחר כך זה ארבעת המינים. לגבי ישיבה בסוכה, אז צריך לבנות סוכה, הסוכה צריכה להיות משתי דפנות ועוד טפח, בדרך כלל עושים שלושה דפנות או ארבע דפנות. יש המון המון מציאויות בבתים, האם הדבר הזה הוא יכול לעזור לסוכה, לא יכול לעזור לסוכה. קשה מאוד לתת עקרונות בדבר הזה, מי שיש לו פרגולה בבית, במרפסת או בגינה, מי שיש לו פרגולה שהיא פתוחה, זאת אומרת זה פרגולה של כמה קורות, ועל זה אין כלום. אם זה פתוח, אז אין שום בעיה לשים על זה שכח, והפרגולה היא עוזרת כמחזיק את השכח, אין בזה שום בעיה. אם לאדם יש פרגולה צפופה, זאת אומרת סגורה, לגמרי, במקלות או בעצים, אז זה כבר משהו מאוד מסובך אחר, צריך לבדוק את זה לגופו של עניין. יכול להיות שבן אדם עשה פרגולה כזאת לשם סוכה, ואז יכול להיות שזה בסדר. אבל כשהוא בנה, הוא היה צריך לעשות את זה לשם סוכה, וגם צריך שהדפנות יהיו לפני הסכך. בכל מקרה, כשאתם בונים סוכה, אם אדם בונה בעץ או בונה בברזל, עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה, צריך שיהיה קודם כל דפנות ואחר כך סכך. אז זה הנקודה, קודם כל לדעת. דבר שני שצריך לדעת, שאצל הרבה אנשים יש סוכות לנצח, שסוכה לנצח היא בנויה ממסגרת ברזל, ועל המסגרת ברזל הזאת יש דפנות מבד, מסדינים כאלה, או מבדים מצוירים עם דברים יפים, והדבר הזה הוא מחלוקת גדולה מאוד באחרונים, האם מחיצה היא יכולה להיות בכלל מחיצה שמתנדנפת ברוח, למעשה, עכשיו אני מדבר רק למעשה, כמובן כל דבר כזה צריך ללמוד, זה הדברים ארוכים, כמו כל סוגיה בשעס, אבל למה יעשה זה ככה? מי שיש לו בבית סוכת נחלים, מה שנקרא, או סוכה לנצח, לא משנה איך שנקרא על זה, שזה מסגרת ברזל עם סדינים, הסוכה הזאת עם הרוח מנדנדת את המחיצה יותר מטפח וחצי לכל צד. זאת אומרת, שלושה טפחים, אתם מבינים? זה פה הצדין שלי, זה האמצע, אז זה נע ככה. אם זה טפח וחצי, זה לא הרבה, זה 10 סנטים, משהו כזה, קצת יותר, לכאן ולכאן, אז הסוכה הזאת היא פסולה. ולכן צריך בבית, מי שיש לו בבית סוכה כזאת, והוא לא בונה במרפסת שיש לו קירות, הוא לא בונה במקום שיש לו קירות שהן בעצם המחיצות שלו. אני מדבר על אדם שבונה בחוץ ויש לו מחיצות כאלה. צריך לעשות לבוד. מה זה לבוד? לבוד זה אומר שאתה קושר בין עמוד לעמוד של סוכת ברזל שלך, של סוכת נחלים, אתה קושר חוטים מפחות משלושה טפחים מהקרקע, שזה פחות או יותר נגיד 20 סנטים. אתה קושר בראשון 20 סנטים, עוד אחד. שזה פחות או יותר יהיה לך מחיצה מלבוד. אפשר, עדיף 4. בסדר? בואו, לא משנה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעומק העניין, אבל עדיף 4. אז אם אתה עושה, אתה לוקח איזה 20 סנטים, עושה חוט, 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 בזה זה נקרא מחיצה. אמנם זה לא מחיצה שגנב לא יכול להיכנס דרך החורים, אבל מבחינה הלכתית זה נקרא מחיצה. מי שיש לו סוכה מדפנות, מעץ או קירות של הבית, או מרפסת שהיא חצי סגורה פתוחה מצד אחד, כמובן לא צריך לבוד, כי שלוש מחיצות ודאי מספיקות. כן, נגיד אצלי יש לי מרפסת שיש לי גם גדר, כמובן איפה שזה פתוח לכיוון החוצה, כמובן זה לא, לא פתוח, זה מעקה זה. צריך לגדר, אז יש גדר, אז שם יש ארבע מחיצות. אבל מי שעושה בגינה שלו, יש לו גינה, או שעושה למטה בבניין, סוכה כזאת נחלים, חייב לדאוג שיהיה לפחות בשלושה דפנות כאלה, ישים בשלושה דפנות לבוד. בדרך כלל, מה שאני בדקתי, זה בדקתי הרבה, בהרבה מקומות, התנודה של הסדין הזה, או של ה... אני לא רוצה לקרוא איזה דופן, כי זה מסדינים, אז הסדין או הבד, נכון? אתם יודעים מה אני מתראה? זה זז יותר ממה שצריך. ולכן, אתה יכול לשים את הבד לקישוט, או שאנשים לא יראו אותך, שאתה חי, כי הלבוד אמנם זה מחיצה, אבל בדרך כלל אפשר לראות מאחורי הלבוד מה שקורה. אז עדיף לעשות את זה. זה אחד. שתיים. לגבי נוי סוכה. כל דבר ששמים בסוכה, נקרא נוי סוכה. נוי סוכה זה דין מיוחד שזה לי ואנווהו, שצריך לעשות דברים יפים, ולכן עם ישראל מאדר בכל מקום, הוא עושה נוי סוכה. הוא תולה דברים בסוכה, הוא תולה קישוטים בדפנות, הוא תולה גם למעלה על הסכך. בסדר, זה יפה מאוד. אז שני דברים צריך לדעת בזה, וזה דברים חשובים. הדבר הראשון הוא, שנוי סוכה הוא מוקצה ביום, הוא מוקצה בסוכות. כי אתה הקצת את זה למצוות סוכה. זה נקרא מוקצה למצוותו. ולכן, אם נגיד פעם, בזמני, כשהיינו ילדים, היינו שמים ענבים, היינו תולים ענבים, או רימונים, או פירות בסוכה, הפירות האלה הם מוקצה. אי אפשר להשתמש בסוכות, אלא אם כן עשית תנאי. התנאי הזה, זה לפני חג הסוכות, זה הלכה בשולחן ערוך, מופיע בשולחן ערוך כל התנאי כולו, כל הנוסח שלו. אני לא זוכר עכשיו באיזה סימן, תפרש, לא זוכר, תסתכלו שם. בכל אופן, אפשר לעשות תנאי ולהגיד, איני בודל מכל הנוי סוכה, ואני רוצה להשתמש בזה בסוכה, ויהיה מותר לך. אבל אדם שלא עשה תנאי, או שרצה להשאיר את זה שם, הוא לא יכול להזיז תמונות שהן דקורטיביות של הסוכה, הוא לא יכול להזיז כל מיני דברים יפים כאן שיש, לא יכול להזיז פירות משם, לכן יש מה להיזהר עם זה ולעשות נוי סוכה בצורה טובה עם תנאי. רגע, השנייה. נוי סוכה, הכי טוב לשים אותו בדפנות. בגלל שיש לפעמים שאנשים תולים בסכך שלהם נוי סוכה, שהוא גדול, ויש כאלה כדורים כאלה יפים מנייר נוצץ כזה, נכון? מכירים? דבר כזה, אם יש לו יותר מ-4 על 4 טפחים, הדבר כזה חוצף בינך לבין הסכך, ואסור לאכול מתחתיו. פעם הגעתי לזה סוכה, הכל היה גירלנדי ממעלה. עכשיו, דבר כזה, זה בעיה. אתה לא יכול לאכול, אתה צריך לחפש את החור של הגירלנדי, ולא שם. לכן, אני אצלי, אצלנו בבית, לא שמים שום נוי, קישוט של הסוכה, לסכך. יש רק דבר אחד שקשור לסכך, זה החשמל. זה נרות, נורות כאלו, פלורסנטי, לא משנה. אבל חוץ מזה, לא כדאי לשים משהו, עדיף לא לשים כלום. אני לא אמרתי עכשיו צריך לשרוף את הסוכה עם אצלכם החוץ בגן, חובה, ספה, זה שם הקישוט. עדיף לשים את זה על התפנות. אם זה תוך שלושה טפחים מהסכך, עקרונית זה בטל לסכך. אבל הגרלנדי בדרך כלל זה, אתה יודע. כן, פלוזן ודאי בטל הסכך, בגלל שזה ממש צמוד. אתה קושר אותו ללייסט שהוא למעלה, פלוזן כמה זה, משהו כזה. זה בתוך שלושה טפחים, אז אין שום בעיה. טוב. לא, זה בשמונה, זה שבעה ימי אחת. זה מוקצה כל הזמן. כן, אתה יכול להזיז אותם, אבל ליהנות מזה זה תהיה בעיה. אני מה? כן, מועיל לכולם אם זה שלך. אתה לא יכול לעשות מה סוגה של השכן. אבל אם זה שלך, אז אתה אומר, אני רוצה להשתמש בהם, אז גם מי שאחרים. אז אני ממליץ לכם לעשות תנאי. מי שלא שוכח, כי צריך לעשות את זה סמוך לחג סוכות, שנכנסים לבדוק שזה, ועורכים שולחן בסוכה. טוב, הלאה. זה שתי הערות רציתי להגיד לגבי סוכה. חברים, יש מלא שאלות, כי זה נושאים ארוכים. אז אני אשתדל ככה לתת אולי בסוף 10 דקות. יש שאלות, תרשמו את השאלות, ואם לא נספיק, אז אולי תשאלו אותי באופן נפרד, או תשלחו אס-אמס. אני אשתדל לענות. אני רוצה לדבר על סוכת נחלים, בעיקר בגלל הסכך. אי אפשר לסכך בדבר שמקבל טומאה. זאת אומרת, סכך צריך להיות מדבר שגידולו מן הארץ ולא מקבל טומאה. והוא גם לא מחובר לקרקע. נגיד, אדם יש לו גפן שמטפסת מלמטה ואתה יכול לשים על הסוכה שלך. הסכך כזה הוא פסול בגלל שהוא מחובר לקרקע. אני לא יכול גם לסכך בניילון או בפלסטיק או בדברים אחרים. אני צריך מן הצומח, ולכן בדרך כלל משתמשים בעלים או בענפים או בסכך לנצח. שסכך לנצח זה בעצם חתיכות עת שקשרו אותם איכשהו ביחד בדבר שלא מקבל טומאה, ובגלל זה שמים על הסכך. בסדר גמור. הבעיה הגדולה היא שאסור גם שהמעמיד של הסכך הוא יהיה מדבר שמקבל טומאה. מה זה מעמיד של הסכך? מעמיד של הסכך זה דבר שמחזיק את הסכך. בסוכת נחלים, מה שמחזיק את הסכך זה מסגרת הברזל שיש לך בסוכה. ולכן, אדם שיש לו סוכה כזאת, מה שהוא יעשה, הוא ישים על הברזלים, הוא ישים עץ, זה הברזל, בסדר? זה הסוכה שלי. יש פה ברזל, על הברזל אני שם עץ. הכי טוב זה לשים עץ ככה, אחר כך לשים עצים בצד שני, ולשים את הסכך עליהם. גם מי ששם עץ רק על הברזל, גם בסדר. בסדר? זה נקרא מעמיד, ובזה מעמיד של מעמיד. כי הרי מה שמחזיק את הסוכה זה העץ. נכון שהעץ הוא מעמיד של הסוכה, והברזל מעמיד את העץ שמעמיד את הסוכה. זה נקרא כבר מעמיד למעמיד. חזון איש מחמיר בזה, אבל הוא מחמיר יותר. אבל בפשטות, בהלכה, הפוסקים האחרים מכירים מעמיד, אוסרים במעמיד, ולא אוסרים במעמיד, במעמיד, ולכן תשימו עץ, ועל גבי זה הסכך שלכם. זה מובן מה שהסברתי על הברזל? זה מובן? בסדר. מה? כן, אחרת זה אלן כן באבו הקדמה. כן, אחרת צריך שמשהו יחזיק. יש חוק הגרביטציה. טוב, הלאה. עד כאן זה... זה עוד יצא. זה לא משנה. זה לא משנה. הברזל לא מעמיד אותו. מה שמעמיד אותו זה הקרשים ששמת. זה לא איסור שזה ייגע. זה איסור מגעים בזה. טוב, עד כאן זה הנקודה הזאת. לגבי ישיבה בסוכה. לגבי ישיבה בסוכה, ישיבה בסוכה זה מצווה חשובה. אדם חייב לשבת בסוכה. מתי הוא חייב לשבת בסוכה? אדם חייב לשבת בסוכה בשני עניינים מרכזיים. הדבר הראשון, שזה בליל ראשון של סוכות, אדם חייב לאכול לפחות כזית לחם תוך כדי אכילת פרס, בדיוק כמו בפסח, מה שעשיתם בפסח לפני חצי שנה. אותו דבר פה, אבל זה לא במצות פה, כן? בלחם. אז עושים, אוכלים כזית לחם תוך כדי אכילת פרס, ולכוון למצוות סוכה. למה צריך לכוון למצוות סוכה? כי בזה כתוב את טעם בתורה. ומצוות שכתובה הטעם בתורה, מי שלא מכוון לשם, יכול להיות שהוא לא יוצא בחובה. ככה שיטת הטור, ולכן זה הלכה בשולחן ערוך, זה הלכה הראשונה בשולחן ערוך בסימן תפרש כפתף, סעיף ראשון בשולחן ערוך, צריך לכוון למצווה שלמען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. ולכן אומרים את זה, הספרדים אומרים את זה, יש להם נוסח כזה של שם ייחוד, שם כתוב, אשכנזים יכולים גם להגיד את שם ייחוד, ומי שלא, אז לפחות יכוון. שם זה חובה. אתה חייב לאכול כזית לחם תוך כדי אכילת פרט בסוכה. זה מצווה חיובית. בסדר. אם ביום השני של סוכות אני... מה? מה זה ליקור? לכוון, זה שאלה. שאלה. לכתחילה ודאי. בסדר? ליקור זה שאלה. אם ביום שני של סוכות אני רוצה לאכול מחוץ לסוכה. למה? כי הלכתי לבקר אנשים, אני באוטובוס, אני נוסע לצפון, לא יודע מה. מותר לאכול אכילת הרי מחוץ לסוכה. מה זה אכילת הרי מחוץ לסוכה? זה אכילת דברים שהם לא המוציא. אפשר גם המוציא עד שיעור מסוים, אני לא ממליץ, כי אתה צריך למדוד בדיוק את החצי פרוסת לחם שאכלת. אז אל תאכל לחם. אפשר לאכול פירות, אפשר לאכול ירקות, אפשר לאכול במבה. כל הדברים האלה זה מותר מחוץ לסוכה. יש שמחמירים לא לאכול שום דבר מחוץ לסוכה. אבל מן הדין מותר לאכול דברים שהם לא מזונות בשיעור גדול של ברכת המזון, שזה 230 גרם, פחות או יותר, או לחם, או שתיית יין, ששתיית יין יש בה קביעות, כל הדברים האחרים אפשר לאכול מחוץ לסוכה. זה מה שנקרא, כן, זאת אומרת, זה, גם אם אתה סווע מזה בסוף, אתה תאכל עכשיו 10 קילו מלפפונים, ובסוף אתה תהיה סווע, אין בעיה. מלפפון הוא פטור מסוכה. צריך לדעת שבשבת, בגלל שיש חיוב לחם או קביעות סעודה, זה יותר מסובך, ולכן בדרך כלל בשבת צריך לאכול את הסעודות, ודאי את הסעודות בסוכה, וגם את הסעודות הביניים האלה עדיף ודאי בסוכה, בגלל שזה דברים שבשבת, השבת קובעת לאכילה. אז זה לגבי הנקודה הזאת של ישיבה בסוכה, הלחם ביום טוב ראשון של סוכות, שזה חובה, והישיבה בסוכה באכילה של לחם, ואכילה בקביעות סעודה של לחם, מזונות וכו', גם צריך סוכה. לגבי שינה, זה יותר מסובך. למה זה יותר מסובך לגבי שינה? כי שינת ארעי חייבת סוכה. ולכן, מה זה שינת ארעי? לא משנה, כמה אולי דקה ומשהו. כל פעם שאדם ישן, הוא חייב בסוכה. ולכן, אדם שיוצא לטיול, הוא יכול לאכול, כמו שאמרנו, פירות וירקות ועוד דברים, תפוחי אדמה וקומזיץ, זה הוא יכול לאכול מחוץ לסוכה. לישון הוא צריך סוכה. טיול לרוב האחרונים, משה פיינשטיין, הרב עובדיה, שמו זלמן, הם אומרים שטיול לא פותר משינה. זאת אומרת, טיול לא פותר משינה בסוכה. עכשיו, אדם יכול לבנות סוכה גם בחול המועד. יכול, יש היום סוכה, ראיתי פה איזה פתק על סוכה מתקפלת, ראיתי. בסדר, מי ש... זה, בסדר. אבל אדם שהולך את הילה, שיחזור למקום שיש סוכה בלילה. כי שינה בסוכה זה מצוות דאורייתא לכל השיטות, וגם שנת הרי לא תופס. זה לא כמו אכילת הרי. שאני אוכל משהו שאין בו קביעות סעודה, ואני יכול לאכול אותו מחוץ לסוכה. בשינה אני חייב לישון בסוכה. אני פותח פה סוגריים שצריך להאריך בה הרבה, אבל יש דין בסוכות שנקרא מצטער. מה זה מצטער? מצטער זה בן אדם שהוא לא יכול לקיים את מצוות סוכה בגלל דבר חיצוני שקרה בעולם, ואני לא יכול לקיים מצוות סוכה. למשל, אני נמצא במקום, זה הבית שלי, ואני נמצא במקום שלא יודע, יש מכת ליטושים או זבובים. לא יודע, קרה משהו ובמצרים עשו איזה אפצ'י לא במקום, ואז פתאום יש גלים של ליטושים. אדם לא יכול לישון כך. זה לא אפשרי. אדם מצטער, פטור מסוכה. פטור מלאכול בסוכה, פטור מלישון בסוכה. זה מקרים שבאים מבחוץ. לא שבן אדם אומר, לא, אני רוצה לבקר טעו, אני רוצה ככה, אני זה, אני חושב על זה. אני רוצה... לא. דברים שהם חיצוניים לסוכה. קור קיצוני. ברוך השם, בארץ ישראל אין לנו קור קיצוני. אבל בחוץ לארץ, יש שוטים מלאים שבסוכות, יש פה מינוס 20. אז מי ישן בסוכה מינוס 20? חוץ מזה שיש הרבה שוטים במזרח אירופה, שהם שואלים האם אפשר להעמיד סוכה בחול המועד אחרי שזה קרס מהשלג. נכון? אז ברוך השם בארץ אין לנו מקרים כאלה, יש לנו מקרים הפוכים. שיש, לפעמים יש גשם, גשם זה גם דבר חיצוני שפותר מסוכה, למרות שגשם צריך לדעת שגשם זה פותר מסוכה כשיורד גשם. אבל אדם שירד כמה טיפות גשם ולא בראש לו להיות בסוכה, יכול לצאת מהסוכה. אבל עכשיו יכול להיות בגדרים מסוימים יצטרך לחזור לסוכה. בסדר? אז זה בסדר, יגיע הולך, תישן בסוכה, אמנם כתוב בשולחן ערוך, שבעלות השחר יחזור לסוכה, לא יודע, הוא קם בעלות השחר, טוב, נכון, סוגר את הסוכה. גשם זה דבר נכון. פה בארץ הרבה פעמים יש לנו חום. אנשים גרים, לא יודע, בביקה, שהחום הוא יכול להיות כבד, אדם לא יכול, הוא כל הזמן מזיע. יכול להיות שחום כבד מסתבר שהוא פותר אדם מישיבה בסוכה, אדם לא צריך להצטער, כי זה מצווה מיוחדת. כל מצוות אחרות, אין לנו דין מצטער. אדם אומר, מה, ללכת לתקוע, לשמוע שופר? אני צריך ללכת קילומטר מהבית שלי לבית כנסת לשמוע שופר. אני מצטער על זה, לא רוצה לתקוע שופר. מה? אתה חייב לשמוע שופר, נגמר הסיפור. גם 20 קילומטר אתה צריך ללכת. בסדר. אבל סוכה, בגלל שכתוב תשבו, והגמרא דנה ומסבירה, חז"ל ומסבירים, זה תשבו, כי אין תדורו, שכמו שאתה גר במקום, אתה צריך לגור בסוכה. יש דין מצטער בסוכה. אבל אדם צריך לבחון את דרכו, שלפחות שינה, אדם צריך אוכל, אז אמרנו, אוכלת הרעי מותרת חוץ הסוכה. אבל שינה, ממש להקפיד על שינה בסוכה. יש גם מקומות מסוכנים. אדם שחי במקום מסוכן, הוא חושש שיקרה לו משהו חס ושלום, אז בסדר, זה גם נקרא פטור מסוכה. אבל בחוץ מזה צריך לעשות את המאמץ העליון, לישון ולאכול בסוכה. צריך לדעת עוד נקודה שהיא חשובה. יש תפילה, יש ברכה שאנחנו מברכים על לשב בסוכה. הברכה הזאת היא כשאתה נכנס לאכול משהו בסוכה. בדרך כלל נכנסים לסוכה ואוכלים איזה סעודה. האשכנזים מברכים גם על מזונות לשב בסוכה. הספרדים מברכים על לחם לשב בסוכה. אבל אם אדם הולך לסוכה ויש שם זמן ארוך בלי לאכול, הוא יכול לברך לשב בסוכה. אני אתן דוגמה. אני נסעתי למישהו, למשפחה שלי, אני חוזר הביתה ב-11 בלילה. אני עכשיו הולך לישון בסוכה. אני הולך רק לישון. אני לא הולך עכשיו אחרי שהייתי אצל הקרובים, ליטול ידיים, ליטול ידיים, תברך המוציא, תברך ברכת המזון בשביל לישון. לא רוצה לאכול. אז בזה רוב השיטות שמותר לברך לשב בסוכה, כי זה ישיבה משמעותית בסוכה. ולכן אדם יברך לשב בסוכה כשהוא נכנס לסוכה. ובזה הוא יוצא ידי חובה. שתי שאלות ואני רוצה לעבור למשהו אחר. כן. אז סוכה שאפשר רק לאכול בסוכה ולא לישון בה, יכול להיות שהיא פסולה. אז צריך רוב גוף, אם אתה אומר שזה 20 סנטים, זה לא יעזור. טוב, אני לא יודע, אני לא משווק את זה, אני לא יודע בדיוק. צריך לראות מה הגודל של הדבר הזה, צריך שיהיה גודל מינימלי, וכו' וכו' וכו'. מברכים, זה תלוי אם אתה יוצא מהסוכה או לא יוצא מהסוכה. סוכה שאפשר לאכול בה ולא לישון בה, לא יוצא ידי חובה. בסדר? כמה פעמים? זה תלוי. אם נגיד אני עכשיו נכנס, אני באתי להתפלל שחרית בחג, הלכתי לבית כנסת, התפללתי שחרית, עכשיו אני בא הביתה, עושה קידוש, מברך, נשב בסוכה, שאני לא יוצא מהסוכה. מה זאת אומרת לא יוצא מהסוכה? אתה לא הולך לקחת משהו מהמטבח? זה לא נקרא יציאה מהסוכה. אתה לא הולך לשירותים? לא נקרא יציאה מהסוכה. יציאה מהסוכה זה משהו משמעותי. הולך לבקר מישהו, עובר מסוכה לסוכה, הולך להתפלל, הולך ללמוד באיזה בית מדרש. זה נקרא הפסקה. אבל אם אתה נכנס כמה שניות או כמה דקות רק לשירותים ולחזור, או לקחת משהו לעזור בבית, להביא מהמטבח בבית, דברים לסוכה, ודאי שזה לא נקרא הפסק, ולכן אתה לא מברך שוב. לאחר מכן. זה כל הימים. המוציא. אתה שואל על אכילה? כן, יכול להיות שגם. אבל אתה צריך לדעת מראש. שאתה נוטל ידיים ומברך מזונות על דבר שאתה הולך לאכול אותו בקביעות סעודה. יין לא חושב. לא, 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 לא נראה לי. אי אפשר עכשיו. אי אפשר עכשיו. מזונות לאשכנזים מברכים לשם בסוכה. זה כבר אמרתי. בספרדים אמרתי לחם. עכשיו אתה שאלת אותי האם קביעות סעודה במזונות? גם. חוץ מזה זה. טוב, ארבעת המינים. ודאי. כתוב בספרים שפעולה שאדם יכול לעשות בסוכה. פעולה לא של גנאי כמובן. ללימוד תורה ודאי. ולספר לשון הרע לא כדאי בסוכה. גם לא כדאי מחוץ לסוכה, אבל לא כדאי לבוא לסוכה להגיד בוא בוא בוא, יש מצוות סוכה, בוא אני אספר לך מה קרה מהו. זה ודאי לא להעיד. אבל כל פעולה, כל אדם שיכול לעשות פעולה בסוכה, יש פוסקים שסוברים שברגע שאדם הוא מחוץ לסוכה והיה יכול להיות בסוכה, הוא מבטל עצמי. בגלל שיכולת לעשות את זה בסוכה. לנסוע לסבתא שלך, אתה לא יכול בסוכה, כי זה סוכה ניידת. אותו יפגע ונפתח, זה יהיה פסול מסוכה, וזה צריך להסביר למה. המכוניות של הזה, כמו שיש לי בבית, המכוניות מרוץ כאלה. טוב, הלאה. מה קרה? הזיכון זה שאלה מצוינת. אני בכוונה לא פתחתי הזיכונים, כי הזיכונים זה מסובך. אני אסביר. לקשור את הסכך לקרשים על ידי הזיכון. הזיכון לכאורה מקבל תומה. זה גם לא כזה פשוט. כי בזמן חז"ל זה לא חומר שהיה מקבל תומה, זה פלסטיק. ופלסטיק לא ברור שמקבל תומה. זה ספק אחד. ספק שני, זה אם הזיכון, אם הסכך יכול לעמוד ברוח מצויה. במקום שאתה גר, כל אחד גר במקום אחר, ובמקום שלך, אם אתה שם את הסכך והוא לא יעוף, ואתה שם הזיכון, זה לא נקרא מעמיד. כי אנחנו מדברים על מעמיד רק מרוח מצויה. אז הוא יכול להחזיק ברוח מצויה, אז זה בסדר. הכי טוב בסוכה לעשות, זה לשים את הסכך על קרשים, כמובן, צריך לעמוד במשהו, ולשים קרשים למעלה, על הסכך. ואז אפשר לקשור. קרש לקרש, לעשות סנדוויץ' של הסכך. לא לאכול אותו, אבל לעשות סנדוויץ' של הסכך. זה יותר טוב. מה שגם אפשר בלי לקשור בכלל, אתה יכול לשים קרשים למעלה, קצת יותר כבדים, על יד הקרשים שיש לך למטה, ובזה אתה יוצא לחובה לגמרי. בסדר? יש חוט שהוא קשה לקשור אותו. אבל זה חוט של דברים שבאים מן הצומח, ולכן זה לא מקבל תומה, ולכן זה בסדר. אז אני עניתי לגבי הזיכון, הזיכון זה שאלה טובה, אני אמרתי שתי אפשרויות לגבי הזיכונים, שתי אפשרויות לגבי סוכה. אני גר בקומה גבוהה, ואני אין לי שום חשק שהסכך שלי יעוף על מישהו, פעם אחת אף על מישהו, וזה לא נעים, ולכן, זאת אומרת, זה אף, לא על מישהו, ברוך השם, זה נפל, אבל אם זה היה נופל מקומה שביעית שאני גר, לא, 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 לא רוצה לפגוע במישהו בגלל מיימי דמעמיד, שזה רק עניין דרבנן, אני לא רוצה. לכן אני כן קושר. אני קושר ככה, כאילו. אחד למעלה, אחד למטה, אני קושר רק את הקרשים עצמם. והסכך, אני לא קושר אותו, לכאורה זה בסדר, במיוחד שאני בדקתי, וזה עומד ברוח מצויה, הסכך, אז זה לא בא. טוב, עד כאן.
תרגולה,
זה אמרתי, יש כל כך בסוגים, אמרתי, שאם יש לך חורים גדולים, זה רק כמה קרשים, שהפרגולה, ודאי שהיא לא פוסלת, אם זה פרגולה עם לייסים, זה צריך לבדוק. זה צריך לבדוק, כי זה תלוי לשם מה עשית. ואם היה דפנות, כל זה דיברתי כבר בהתחלה, אז לא נבוא. כן? זה בעיה. טוב, בסדר, אבל אם יש לך הרבה כאלה, אז איפה אתה תשב? אני, את הגרלנדים של הילדים שחוזרים מהגן, אני שם אותם בדפנות. זה גם מקשר. הכל בסדר. עוד פעם, לא לעשות את זה מלחמת חורמה, כן, מלחמת עולם, לא אמרתי, אבל... וגם בדרך כלל הגרלנדים, זה לא תפוס שלושה טפחים מהסכך. כי רוצים שזה ייפול, רוצים שיהיה יפה, זה כל העניין, היום נוחים כאן. פעם, היו עושים את זה, כל ילד היה גוזר, היום אתה קונה את זה. טוב, הלאה, אנחנו מתרחקים בזמן. אני רוצה כמה נקודות לגבי ארבעת המינים. כמובן, שמה שאני אומר עכשיו, זה ודאי לא מתיימר בשום כיוון ועניין להקיף את הנושא הזה, זה הרבה סימנים בשולחן ערוך, וכל דבר פה הוא מורכב, ולכן אני רק אומר כמה עקרונות. אולי נתחיל דווקא בדבר שהוא בעייתי השנה, שזה אתרוג של שמיטה. בארבעת המינים יש לנו לולב, שזה לא קשור לקדושת שביעית, אמנם זה מחלוקת בש"ס, אבל בסוף אנחנו מקילים שאין קדושת שביעית בלולב, וגם בערבות וגם בהדסים. גם בהדסים זה שאלה בגלל הריח, אבל בדרך כלל אנחנו פוסקים שאין קדושת שביעית בשלושת אלה. באתרוג ודאי שיש בו קדושת שביעית, אם הוא חנת בשביעית. אתרוג זה מעניין, כי זה דומה ללימון בעניין הזה, וזה לא ברור מתי יש קדושה. האם הוא נלקט בשביעית יש בו קדושה, או שהוא חנת בשביעית. אנחנו מחמירים שאם הוא חנת בשביעית, זאת אומרת, כל האתרוגים של השנה, כל האתרוגים שיש השנה, הם חנתו בשביעית. ולכן האתרוגים האלה יש להם לפחות ספק קדושת שביעית. אז מה אם יש להם קדושת שביעית? זה לא כזה מסובך, אתה מנענע לולב. אם האתרוג, הכל טוב. בסוף החג, תשים אותו בשתי סקיות, אם אתה רוצה, תזרוק אותו לפח. הכל בסדר. אממה, הבעיה היא שמאיפה הם באים האתרוגים האלה? אם יש שדות של היתר מחירה, מתאים, סליחה, אם יש מתאים של היתר מחירה, אז זה היתר מחירה. הבעיה היא שאין חקלאים שמגדלים ביתר מחירה אתרוגים. ולמה? כי החרדים הם לא סומכים על היתר המחירה. ואם הם לא סומכים על היתר מחירה, אז הם לא יקנו מהיתר מחירה. ולכן ב-99.99% מהאתרוגים הם באים או מחול, שזה נדיר יותר, כי אין הרבה עצי אתרוגים בחוץ לארץ, במיוחד שמקפידים על האתרוגים וכו', אין כמעט בחול. יש במרוקו כמה מתאים, הרבה מתאים, אבל זה מעניין אחד. ויש מאוצר בדין. עכשיו, אוצר בדין זה מתחיל להיות מסובך. למה? כי מה זה אוצר בדין? אוצר בדין זה שאתה לא מקבל כסף על הפרי, אתה מקבל כסף על עבודות שנעשו למען הפירות. וזה צריך שבדין יבוא, דיברנו על אוצר בדין בשבתות פה, נכון? שם שבה דיברנו הרבה. על אוצר בדין הסברנו את זה. אז פה יש מתאים של אוצר בדין. אממה, מה ההבדל במחיר בין אתרוגים? הרי זה עץ אחד, הוא נותן 40 אתרוגים. ב-40 האלה יש אחד מאוד מאוד יפה. ואחד שהוא, אם הוא לא קשר, לא קשר. אבל אם הוא קשר, הוא לא כזה יפה. מה ההבדל במחיר? הרי לכאורה לא צריך להיות הבדל במחיר. שהרי אתה נותן על ההשקיה, אז השקיה זה העץ, קיבל את המים שלו, זה אותו דבר. הסוג א' א' והסוג ד' ד', נכון? זה אותו דבר. כל מה שעשית עם האתרוג, כדי לשמור על האתרוג, עשית עם א' א', עשית עם הפחות שבפחותים שם. אז למה יש הבדל במחירים? וזה מסובך. עכשיו, אין לי פתרון. אני באופן אישי, אני מחפש אתרוג של יותר מחירה. בגלל שבזה אין לי בעיה. אפשר לבקש כסף על הפירות, כמו שקנו אנשים במקולת, עגבניות, מלפפונים, לא יודע מה, דלת וכו' וכו' וכו'. מי שקונה את רוג, אני מחפש, אני לא יודע, עדיין לא מצאתי, כן? אבל אני מחפש. מי שאם אני אקנה את רוג של אוצר בדין, אז אני אשתדל שהבן אדם שמוכר לי את האתרוגים, זה יהיה אותו מחיר. כי אם זה אותו מחיר, יש בזה היגיון שכל האתרוגים אותו מחיר. יש בזה היגיון. אני הלכתי ביום שישי לבדוק לולבים, עברתי על הרבה מאוד לולבים, אבל היו קופסאות, לא רציתי להסתכל על זה, אבל יצר הרע, הסתכלתי בקופסאות של האתרוגים. השנה מוכרים אתרוגים בקופסה. למה בקופסה? לא יודע. למה חייבים בקופסה? אני גם לא יודע. יש אנשים שאתה קונה את הקופסה ב-70 שקל, לא את האתרוג, כי את הקופסה אתה קונה בעבלה את האתרוג. לי זה נראה עזוי. עכשיו, בקופסאות כתוב ככה, אוצר בדין, ויש סוגים, 35 שקל, 45 שקל, 75 שקל, 100 שקל. אז מאיפה זה? מאיפה זה נוצר? אמנם כתוב בגמרא שאפשר לקנות ארבעת המינים כשהאתרוג בהבלעה. זאת אומרת, אתה בכלל לא לוקח כסף על האתרוג, אתה לוקח על דברים אחרים. אני מבין את זה. יכול להיות שאפשר לעשות את זה. אבל היום מחיר האתרוג הוא מאוד מאוד גדול, והשנה מצאו פטנט מוכרי אתרוגים, והם אומרים, זה שנת שמיטה, ולכן מה? לכן זה יותר יקר. תשאלו אנשים, אני שאלתי אחד, הוא אומר לי, זה שנת שמיטה! מה, אתה לא מבין מה זה שנת... מה, אתה לא יודע שזה שנת שמיטה? בסדר, אז אם זה שנת שמיטה, זאת אומרת, זה אוצר בדין, אוצר בדין, צריך להיות שליש מהכסף, מהמחיר. אתה לא מבין כלום בשמיטה? עוד דבר, הרי אתרוגים זה המוצר שאחוז רווח הוא הכי גבוה בעולם. אין מוצר שהמחיר שלו והמחיר ההתחלתי שלו והמחיר הסופי שלו הוא כל כך גבוה. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה. למה זה ככה? כי אתה צריך לפרנס ישיבות תיכוניות שלמות על אתרוג אחד שהמגדל מוכר אותו ב... אני רוצה להגיד לכם כמה מוכרים לולבים, אבל לולב מוכרים אותם באל הריש, אפשר לקנות לולבים במשהו כמו שקל, אולי 75 אגורות, שקל, לשקל 20 ללולב, זה פחות או יותר המחירים, זה מגיע לסיטונאים, הסיטונאים מוכר את זה ל... עד שמגיע לשביס, שמוכר אותו ב-40 שקל, זה 4,000 אחוז רווח, זה אין דברים כאלה בשוק. כן, אבל כן, אבל הוא מטפל בעץ, אבל הטיפול בעץ, אבל הטיפול בעץ הוא אחיד. החקלאי לא יקבל, כי החקלאי הוא מוכר לפי אתרוגים, הוא לא מוכר לפי סוגים. אז אחד אמר לי שמקבלים הכסף שמקבלים על אתרוג, מקבלים אותו על המיונים של האתרוגים. זה סברה יפה, דעתי היא לא נכונה, כי מי אמר שאתה צריך למיין? תן לאנשים למתוק. יהיה אתרוגים ב-5 שקל, שזה פחות או יותר המחיר, בסדר? יהיה אתרוגים כולה, אתה תבחר את האתרוג שאתה רוצה. היום עולה אתרוג 75 שקל. אני התפתיתי, איפה שהלכתי, היו אתרוגים ממרוקו, ביבוא ישיר, שם ברור שאין קדושת שביעית במרוקו, זאת אומרת, ארץ ישראל לא מתפשטת עד לשם, אבל אחר כך היה לי סורי מצפון, כי הרב זצ"ל כותב כל כך באיגרות על לקנות אתרוגים של ארץ ישראל וזה. הלכתי לקנות ובסוף כל האיגרות האלה עלו לי לזה, אמרתי, אני לא קונה, אני לא יכול. הוא אמר, מה זה אתרוג יפה? זה... אז אתה צודק. אם לא הייתי אומר לי שהוא ממרוקו, הייתי, וואי, הייתי מאושר, אבל מרוקו בכל אופן זה. חזרתי, הבית סיבת מזה אשתי, אמרו, מה מרוקאי? זה אשתי מרוקאי. מה זה הכי טובים, מה? טוב, לא משנה, זה כבר שלום בית, אנחנו לא נדבר על זה. מה? אז ככה, זה תלוי. אם זה שדות של יותר מחירה, אז אתה לא יכול לכתוב. אם זה אוצר בדין, אתה לא יכול לכתוב, כי זה הכל שייך לבדין. יש חקלאים שמפקירים את השדות. לא, לא, הוא לא מפקיר, כי הכל שייך לבדין. אתה גוזל בכלל את הרבים, שזה עוד סיפור. יש אנשים שמפקירים. לי יש, יש לי דוד, יש לי אשתי, זה דוד של אשתי שהוא מפקיר את השדות, אבל לצערי, לצערנו, אנשים בגלל שהם יודעים שזה מופקר, אז הם באים לקטוף את זה. קודם כל הם הורסים את כל המטע, פשוטו כמשמעו, ממש גזל, דאורייתא, לכל השיטות, וגם הם קוטפים הרבה לפני שזה מוכן. הם לא רוצים שמישהו אחר יקטוף שזה יהיה מוכן. זוועה, פשוט זוועה. אז הלכתי לראות את זה, פשוט הוא שלח לי תמונות, ממש לבכות, כי אנשים מתפשטים מהשדה, עושים לך את העת. איזה סוכות יש לך? יש סוכות שיש לך את רוב, ועברת על איסור דאורייתא, הרי סוכות, ביום הראשון זה דאורייתא, כל הימים זה דרבנן. אז עברת על איסור כל כך חמור, שאתה בחיים גם לא תחזיר. לא יודע, לפעמים אני... זה כל כך עקום. יש דברים שאפשר ליישר, יש דברים שהם כל כך עקומים, שכבר זהו, זה כבר... טוב, אני סוגע את הסוגיים. מה? אז אפשר לקנות מיוצר... אין ברירה, אז אפשר לקנות מיוצר בנים, ולסמוך על זה שזה על המיון, שנקנות על הקופסה. יש קישוטים יפים על הקופסה. זה אותם קופסאות. לא, המדבקה של המעודר היא ירוקה, וזה, אל תגזים. אתה קצת מגזים, הייתי אומר. אותה קופסה. זה ככה לדבר על הקופסאות, זה לא יפה. לו יצויה. שמה? אתה לא יכול לעשות סחורה בפירות שביעית. גם בתוך קודם. אסור לך לקנות, נגיד, במכולת בפירות שביעית, אתה לא יכול לשקול אותם, אתה לא יכול... יש דברים שאסור לעשות, הם קדושים מקדושת שביעית, זה לא... אבל אין ברירה, אז שנה לא יהיה ברירה, אז נקנה. יכול להיות שיהיו חנויות או אנשים שיגידו, זה אותו מחיר. כל האתרוגים אותו מחיר. זה אולי יותר הגיוני. מה שאני ראיתי, אני לא עשיתי סקר עכשיו, כן? ומה שאני ראיתי בכמה מקומות, שיש לך כמה וכמה סוגים של תורמים, ו... האוצר בית דין, דרך אגב, על הקופסאות לא כתוב בכלל שהוא קשר. שימו לב גם, גם זה כתוב על קופסאות ככה. במידה, והאתרוג שבקופסה הסגורה, שאסור לקנות קופסה פתובה, לא קשר לברכה, יש ללכת למוכר ולהחליש. זאת אומרת שכל הסקופה שכתוב שם, שהוא לא עורלה, שהוא לא טבל, ושם חששביל כזה, וכל הסיפור של אוצר בית דין, כל השמות של הרבנים החזורים, בסוף יכול להיות שהוא בכלל לא קשר לברכה. זה גם בעיה. אתה חייב לפתוח ולהסתכל, אתה חייב.
למה
הם אומרים
לי
אסור
לפתוח?
מה? אני לא יודע. אולי בגלל מה שהוא אמר. קונה את הקופסה. מה? אז למה אתה מוכר אותו? לא הבנתי. לפתוח אסור, אבל לשלם עליו מותר. אני לא מכיר.
אני כבר הייתי
מצוין.
מצוין,
אני איזה, למה לא קנית לי? מצוין. כן, הבעיה היא שהוא אומר לך, אבל איזה אתרוג אתה רוצה? לא, אבל... אין בעיה, אבל אתה לוקח לולב, הדסי והערבו, בסדר? אחר כך, כמה עולה זה? זה תלוי. יש אתרוגים ב-35, 45, 75. מה לקחת? 75, אה, זה בעבלה. 75, אני מבליע אותו. כן, אתה יכול להבליע, אבל אתה לא יכול להגיד, זה המחיר של... בעיה, נו. הכי טוב מה שהוא אמר. אם זה ככה, חבל. היית מתקשר. מה? לא משנה, הפעם משתלמים. מסתפק בחבדניק. נו, מה? חבד יש להם. חבל, חבל, היית מתקשר. תעשה טובה גם זה, מה? קראת טוב, משהו, דמת פה. היית קונה מאיזה 20, היינו מוכרים ב-50. לא, לא סחורה בפירות שביעית. על הקופסה של ה... על הקופסה. טוב. בסדר, בוא נסגור את הסוגריים. אני אומר, באופן כללי, מי שיכול כמו שאתה אמרת, זה הכי טוב. אם לא, אז יעשו בעבלה כמו שאתה אומר. אני לא מכיר משהו. טוב, אז זה לגבי הנקודה הזאת. אני רואה שהזמן הזל, אז אני רוצה... אני חושב שכן, אם הוא קשר, כמובן, אם לא קשר. אני חייב לספר לכם סיפור שאני ראיתי במו עיניי. זה לא כל כך קשור לשיעור הלכה, אבל זה שיעור לחיים. אז זה דבר מדהים. אני פעם ראיתי את הרב נבנצל שליטה קונה ארבעת המינים. לא בשמיטה, זה לא היה בשמיטה, בסדר? אבל קונה ארבעת המינים. אז הוא הלך לאיזה דוכן, הוא הסתכל על אתרוגים, הוא אמר, מה האתרוג הכי יפה שיש לך? אז הוא אמר, זה האתרוג הכי יפה. כמה אתה לוקח עליו? כך וכך. טוב, שנגיד, 500 שקל. בסדר? טוב, הוא הסתכל, שם אותו בצד, חיפש אתרוג, חיפש אתרוג, חיפש אתרוג, מצא אתרוג מאוד יפה, לא כמו ההוא. אמרו, כמה אתה לוקח על אתרוג הזה? אמר לו, 200 שקל. קנה את ההוא ב-200 שקל. הלך הביתה, שאלתי אותו. אמרתי, הרב, אין לו מבין. מלכתחי למה כזה דבר? מה בסוף? כאילו, מה... אם אתה רוצה לקנות ב-200 שקל, מה אתה שואל, מה הכי יפה? הוא אמר, לא אמרת שובה. אמרתי, יש פה דברים בגוף. שאלתי, תשתו. אמרתי, הרבנית, תסביר לי. הרב הולך, הוא לוקח את האתרוג הכי יפה, שואל את המבין, הוא לוקח את האתרוג יותר זול. אז הוא אומר, אני אסביר לך. הרב עושה ככה. הוא הולך להכי יקר. מה זה הכי יקר? 500 שקל. בדוגמה שלנו, אבל לא זוכר את המחיר. לא משנה, 1,000 שקל. ואז הוא לוקח אתרוג שהוא קשר כמובן, לא אתרוג פצול. ואז הוא מברך על האתרוג הזה. ואת הפר הוא נותן את זה. זה ההידור שלו בסוכות. אתה מבין? לפעמים אנשים צריכים לעשות להראות לכל הבית כנסת את הלולבים שלהם, את האתרוגים שלהם. לא, 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 לא. אני רק... זה סיפור מדהים. אני חושב שזה סיפור מדהים. תחשבו על זה. רב כזה גדול, הוא היה יכול לקנות בזה, ובאמת הוא צריך שיהיה לו את האתרוג הכי מעודה. אז הוא אומר, לי יש את האתרוג הכי מעודה. זאת אומרת, כי ההפרש לפחות נותן לי עוד מישהו, שיכול לעשות תחה כמו שצריך. לכן אני אומר, זה לא. אני מסכים. כן, צריך לקנות. עדיף מעודה, כי במצוות צריך להדר במצוות, בוודאי בפרי את צדר. מבחינת שמיטה, אז אולי. אני חושב שעדיף, כי אז אתה לא עושה סחורה פירות שביעית. אני מבין שאנחנו צריכים להפסיק, אז כאן, לא דיברנו על ארבעת המינים היום. דיברנו קצת על השמיטה וארבעת המינים. יש סימנים שלמים על ארבעת המינים. הזדמנות אחרת, אולי שנה הבאה, אולי נתחיל בזה, לפני ראש שנה, אז אולי נספיק. אבל לפחות הספקנו קצת משהו לגבי סוכות. זה היה לי חשוב דווקא.